117. פסקה תחתונה בנושא מהי שותפות אמיתית. חשוב לדעת שיש הבדלים גדולים בין איש לאישה. חשוב לדעת, אם אין דעת, הבדלה מניין? הדעת היא עוזרת לנו לעשות את ההבדלות הנחוצות בין נושא לנושא, בין דבר לדבר. חשוב לדעת. זה דבר צריך לדעת אותו. צריך לפעול עם הדעת. כן? אפילו לא מספיק השכל. צריך דעת. דעת, בדעתו, תאומות נבקעו. אפילו התאומות, שנראה שהם דבר אחד, בדעתו של הקדוש ברוך הוא, גם תאומות נבקעו. בדעתו, תאומות נבקעו, בדעתו של אדם, הוא רואה את ההבדל בין איש ואישה. כן? כי גם איש ואישה זה תאומות. הם נשמה אחת. אבל צריך את הכוח המבדיל לראות את ההבדל ביניהם מצד ההופעה בעולם הזה. אחת הבעיות הקלאסיות יכולה להיות בין הורים וילדים. כמה קשה לאמא לעשות ההפרדה בינה לבין הבן שלה. קשה. היא מרגישה שהיא והבן שלה זה דבר אחד. הדבר הזה גורם בעיות קשות, כי לפעמים היא מעורבת רגשית מדי, היא לא נתנת לו להתפתח בצורה עצמאית, היא לא מבדילה אותו. צריך את תהליך של נסירה, כדי שזה אכן קורה, כשהילד מתבגר, מתחיל להתפתח בצורך להיות הוא עצמו, ואז הוא דורש את הדבר הזה, בכל מיני אופנים. ההבדלה הזו לפעמים נעשית על ידי נסירה מאוד כואבת, ילדים שמתרחקים מההורים שלהם, בגלל שבתהליכי, כן? תהליכי הגדילה של הילדים, ההורים היו מאוד חונקים, לא נותנים את המקום. מבחינה מסוימת, איש ואישה בסופו של דבר, במיוחד שמרגישים את ה... דיברנו אתמול על הרגע של החלטה, החלטת הנישואין. הרגע של החלטת הנישואין זה ממש עצם העצמי ובשר מבשרי. זה הרגשה של אחדות כל כך עמוקה. קוראים לזה אירוסין. זה אהבה פלטונית, זה הארוס. זה מרגישים שאנחנו אחד. כן? מרגישים כאילו זו אחותי. מרגישים כאילו אנחנו מכירים רק כמה? 7 פגישות. אבל מרגישים כאילו אנחנו מכירים כבר 100 שנה. אנחנו מרגישים בפגישות איתה, מרגישים דז'ה וו. בואי נה, אני מכיר אותך מתישהו. I saw you in Sinai. או יותר, לפני אפילו. ראיתי אותך איפשהו. הנשמה שלי ראתה אותך. וואו. ואז מתעלמים ההבדלים שנמצאים בשטח. בשטח יש הבדלים. אישה, אתה איש, אנחנו מדברים לדבר פה. כן? אז גם, או במיוחד, צריך דעת כדי קצת, הייתי אומר, לטשטש טיפה את האחדות הנשמתית הזו, שלא מניחה לנו בקלות לתת לאישה את המרחב שלה, את ההגדרות שלה, את הדברים המיוחדים לה. כן? זה דבר שיכול לגרום בעיה. בגלל שאנחנו הולכים דבוקים, זה דבר שיכול ליצור בעיות. כן? זה גורם לטשטוש. כן? זה גורם לשותפות הלא נכונה, שעליה דיברנו. כן? שותפות הלא נכונה. כאילו השותפות משמעותה עיסוק באותם עניינים והתעניינות באותם נושאים. טשטוש. כן. אז לכן חשוב לדעת שיש הבדלים גדולים בין איש ואישה. הבדל גדול, פירוש דבר, הגדול שמדובר עליו כאן, פירוש דבר הוא שזה הבדל שיש לו, יש לו הרבה ענפים, זה נקרא גדול. כמו גדילים תעשה לך. גדילים תעשה לך. מה זה גדילים? אומר רש"י, אלה החוטים המתפשטים מאיפה? מהשורש לציצית, נכון? יש גדילים. כן? הגדילים זה הדבר המתפשט. יש את השורש, את הקשר, ויש את הגדילים. הבדל גדול, פירוש דבר הוא, שההבדל בין איש ואישה, הוא גורם להמוני הבדלים מעשיים. זה שולחן ארוך אחר. כבר דיברנו על זה אתמול. כמעט בכל דבר, בכל נושא, האישה תעשה את הדבר באופן שלה. למרות שתעשו את אותו דבר, אבל היא תעשה את זה, כמו שאמרנו, מטעמה, סיבתה, כן? ומנפשה. זה נקרא הבדלים גדולים. חשוב לדעת שיש הבדלים גדולים בין איש לאישה. כן? נמנה כמה הבדלים. ההבדלים הראשונים שנמנים פה הם הבדלים נסיבתיים. לפני שיורדים להבדלים שיסודם הוא בנפש הנשית. אבל יש הבדלים שקשורים למרחב הזמן והמקום, לגורמים שייכים לשטח היותר עובדתי, למסלול החיים, למסע החיים של כל אחד. כן? קודם כל, מבחינת הרקע שממנו הם באים ועיסוקיהם עד כה. זה חייב לגרום הבדל. יהודי שבא מתימן, הוא נראה בצורה מסוימת. יהודי שבא ממרכז אירופה, הוא נראה בצורה מסוימת. המקום גורם. לא רק ברמה הפיזית, ברמה הנפשית. הנהגות אחרות. ודאי. אז פה זה לא מאירופה מתימן, אבל פה היא גדלה בכפר, ואתה גדלת בעיר, או שהיא גדלה בכפר בצפון, ואתה בכפר בדרום. גם זה יכול ליצור הבדלים. קיצור, יש הרבה סיבות להבדלים. כן? כל מה שפעל, כל מסלול החיים, כן? שהיא עברה דרכו, עד הגיל הזה, עד גיל 21 או 2, כי היום הזה, אלו דברים שעיצבו את הדמות הזו בצורה מסוימת. הרי ברור לחלוטין שאתם לא, אתם לא, זה לא, אתם לא תאומי סיאם. אתם לא תאומים. אתם לא תאומים, לא תאומים, לא תאומים זהים. כן? כל אחד גדל בתנאים אחרים. בכלל אומרים חזל שאפילו לא דומה טעמו של דג שעולה בצידון לטעמו של דג שעולה באשקלון. אפילו שניהם בים התיכון, הטעם שלהם שונה. זה מדהים. זה דג באשקלון, זה דג בצידון. לא דומה דג שעולה בצידון לדג שעולה באשקלון. למרות ששניהם אותו דג. אבל יש להם טעם מעט שונה. בגלל כל מיני סיבות אקלימיות של האזורים האלו. וכן הלאה. זה משפיע על הטעם של הדג. אז מה נגיד כאן? צריכים לקראת בחשבון את ההבדלים. אתה גדלת פה והיא גדלה שם. אפילו אם גדלתם שניכם בחיפה. אבל היא גדלה על הכרמל ואתה גדלת בעיר. כן? זה כבר יכול להיות סיבה לכמה הבדלים מאוד מאוד רציניים. מאוד רציניים. מאוד. אז דבר ראשון צריך לקראת בחשבון. זאת אומרת, באים לפגוש אישה, קח בחשבון. קח בחשבון. שיחד עם כל הרגשת היחד, יחד עם כל ההקרנה הנשמתית הנפלאה הזו, של הפעם זו עצם עצמאי, קח בחשבון. שהאחד הזה, הוא בעצם נהפך לשניים. כן? הוא אחד, הוא מתגלה, מה שנקרא, נשמה אחת בגופים מחולקים, הוא מתגלה בשניים, והידי העבודה הנכונה, אנחנו מחזירים אותו להיות אחד. לא על ידי טשטוש, לא על ידי מלחמה מטופשת בניגודים, אלא להראות איך השניים בעצם אחד. זה מה שנקרא שלום הציפור, או מה שנקרא בלשון הרב אריה לוין, מה שלום אשתו שאלו אותו, אז הוא אמר, כואבת לנו הרגל. כואבת לנו הרגל. כואבת לאשתו הרגל. כואבת לנו הרגל. זה שלום הציפור בגמרא, כן? כי ציפורים עפות, כן, יגיע השם. יש מדרגה של שלום הציפור, זה מדרגה מיוחד במינה, זה מדרגה ששם קשר, כן? קשר בין אנשים שונים, הוא יונק מנקודת האחדות, והאחדות זורמת בתוך השינויים, ומתוך כך השינויים הם משלימים זה את זה, זה חוויה מופלאה מאוד של קשר, מיוחד מאוד. אבל צריך לעבוד בשביל הרבה. בכל אופן, הנה ההבדלים. מבחינת הרקע שמנו הם באים, ועיסוקיהם עד כה, מבחינת העומק הלימודי שלהם, ועוד 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 ועוד. אין דבר סוף. אתו, כרוכלה, אתי ומני, לא צריך עכשיו למנות עוד ועוד ועוד. הבנו את הרעיון. כל הדברים האלה גורמים שינויים. אז הוא יתחיל בשינויים שנגרמים מהרקע שמנו הם באים ועיסוקיהם, אחרי זה הוא ירד לשינויים שבאים מצד העומק הלימודי, כלומר בתכונות שהן יותר נפשיות, מבנה השכל, ההשגה, וכן הלאה וכן הלאה. עוד ועוד. אבל עובדה זו אינה משנה כלום. אז מה אם אנחנו שונים? בגלל שאנחנו שונים, אנחנו לא יכולים לבנות משהו משותף? אז מה? עובדה זו לא משנה כלום. השותפות של האיש והאישה היא ברצונות ובשאיפות, ואינה תלויה ברקע שלהם וברמת עיונם והתעניינותם בסוגיות מופשטות. זה חידוש עצום מה שאמר כאן. זאת אומרת, אם יש להם מכנה משותף בשאיפות ורצונות, שאיפה ורצון, צריך להבין את הדבר הזה שנקרא שאיפה ורצון. נגיד זה לכמה מילים אולי אחרי זה. אבל קודם כל נקבע את הקביעה שהוא אמר פה. שאיפה ורצון משותפים, יש להם כוח לאחד גם ניגודים. דבר מעניין. ככל שהשאיפה והרצון הם בעיקרם נוגעים, כן, למקומות יותר גבוהים בחיים, שאיפה להיות אדם טוב, שאיפה ליישב את הארץ, שאיפה להגדיל תורה ולהדיר, שאיפה לחבר בין חלקי העם, כל שאיפה שיש בה ניחוח של חזון, יש כוח לשאיפה כזו לקחת אנשים שונים ולעבוד ביחד. דבר מעניין. ככל שהשאיפה היא ירודה יותר, לא רק שהיא לא מאחדת את השונים, אלא מה היא עושה? היא עוד מחדדת את ההבדלים. בלא חזון, בלא חזון, היא פרה עם, פסוק. למה היא פרה עם בלא חזון? כי בעם אנשים הם שונים זה מזה. אם אין חזון, שכולם יכולים להיות שייכים, כולם יכולים לתרום את הפן, את האישיות שלהם לחזון, איך נתחבר? אבל אם יש לנו חזון אחד, אני נותן את שלי לחזון הזה, אתה את שלך, ואנחנו מוצאים את עצמנו שותפים בדרך לאותו חזון. זה הסיבה שפה נותן משקל כזה עצום להתאמה בשאיפות וברצונות. במילים אחרות, התחתנת, שאיפות ורצונות, אתה בעל תשובה, עוד אתה עם בית מתחזק, יש לך שאיפה, יש לה שאיפה, אז ברור, איך הן אומרות, ברעיונות, גם אתם, בית של תורה, כן, של מצוות, עבודת השם, בית שמדגיש את האחדות, כן, בית שאוהב את עם ישראל, עם הפנים לכלל, כן, יש שאיפות, והנה, על בסיס השאיפות האלו אתם ממש נהנים משיתוף פעולה למרות השוני, פילי פלאים, למרות השוני, אבל פתאום במהלך הנישואין, אחד מהזוג יורד מהשאיפה. זה יכול לקרות. יורד מהשאיפה. פתאום ההבדל בינה לבינו הוא מעיק עליו. פתאום ההבדל בינו לבינה זה לא סיבה למסיבה, זה לא סיבה לשמחה באושר הגוונים. אושר הגוונים המובילים למטרה המשותפת. פתאום ההבדל שבינו לבינה הוא למעשה מהווה חתירה תחת הזוגיות. הבנתם את ההיגיון שבזה? ככה זה עובד. הירידה של החזון היא גורמת להבדלים ולשוני להיות סיבה למלחמות, למאבקים, להרגשה של חוסר שייכות. כל אחד מושך לכיוון אחר, וככה דרכיהם נפרדות. לכן חשוב מאוד, חשוב מאוד, כן? שאדם קודם כל יגבש לעצמו שאיפות, תהיה השאיפה אשר תהיה. כבר אמרנו פעם, שגם אם השאיפה שלך כרגע, כרגע, זה ללמוד את רש"י על פרשת שבוע, או להקיף כמה ספרי אמונה, שזה כלול כמובן בשאיפה הקודמת, שאפשר לקרוא לה להתחזק בהכרת האמונה, לדעת יותר מה חיי, זה השאיפה. גבש לעצמך השאיפה. אני שואל אותך, שאל כל אחד ואחד מיושבים פה, מה השאיפה שלך? בכנות, לא מפה, לא מהספרים, לא משהו, לא לדקלם. אם אתה מרגיש שיש לך שאיפה, שאיפה יוקדת, שהיא מחזיקה אותך פה במקום הזה, והיא לב היום, והיא פרי היום. שאיפה הזו, אם יש לך שאיפה כזו, יכול להיות שעל בסיס השאיפה הזו, אתה כבר יכול להזמין מישהי שבא מרקע שונה, ועיסוקים שונים, והיא בעצם אישה שונה, פשוט שונה. אתה יכול להזמין אותה. מה השאיפה שלך? דומה מאוד. יאללה, צריך לבדוק מציאתכם ודברים האלו. נגמר סיפור. לא צריך לחשוש מהניגודים. צריך לשמוח. החזון אוהב ניגודים. כי החזון הוא בא תמיד ממקום שהוא קרוב לנקודת האחדות, לשורש. כל חזון לפי גובהו הוא יותר נושק את השורש. ככל שהחזון נושק את השורש. אני לא מדבר על אדם שהחזון שלו, כן, אז אני יודע מה, לבנות מסלול מרוצים כדי שלאנשים, אני יודע מה, יהיה משחקי ספורט בווינר, כן? אפשר להרוויח ולגרוף מיליונים. זה חזון נמוך מאוד. אי אפשר איתו לייסד זוגיות. זה דברים, תעזבו את זה. חזון כזה הוא יוצר קשרים מזדמנים, אבל זה קשרים שהם ברגע אחד ככה, ככה, ברגע שני הם ככה, נפרדים. לא על זה מדובר. כי חזון כזה הוא לא יונק בכלל ממקום גבוה. לכן אין לו כוח לגשר על ניגודים. חזון כזה בדרך כלל, אם נקרא לו חזון במרכאות, הוא יוצר אהבות שתלויות בדבר. אלה אהבות שמתפרקות מהר מאוד. כן? הן מתחברות ובאותו עוצמה מתפרקות. בגלל כל מיני סיבות. לא ניכנס אליהם כאן. אבל שאיפה ורצון ששייכות לעשות לסוג המוסרי, לסוג הרוחני, בהכרח יש להם איזושהי יכולת ליצור שלום וניגודים. כן? אלא מה? וזה מה שהתחלתי להגיד מקודם ולא השלמתי. עכשיו, יכול להיות שאני אשאל פה בחורים, מה השאיפה שלכם? יכול להיות ששאיפה היא מאוד צנועה. היא רוחנית, אבל היא צנועה. רוחנית, מוסרית. שמע, אני עובד על המידה שלי. אני עובד על מידת הכעס. אני עובד על הגאווה, אני עובד על השמחה. זה שאיפה רוחנית, מוסרית. שאיפה רוחנית? אני עובד על פיתוח, כן, שכל של תורה, אני לומד גמרא, מנסה להבין את צורת, את צורת הסוגיה, מסע ומתן תלמודי, יפה מאוד. עכשיו, שאיפה כזו, שאיפה יפה. עכשיו, אני לא יכול להחליט אם זו סיבה כבר להתחיל לצאת עם בחורה. צריך לראות גם איך זה מופיע, באיזה רמה. אבל, יכול להיות שבחור מתחתן עם בחורה על סמך השאיפה הזו. היא חיפשה בדיוק בחור כזה. בדיוק בחור כזה. שעובד על עצמו, שמודע לעצמו, שחשוב לו לימוד התורה. כן, כן. יש בנות שמבררות באיזה כיתה של גמרא הבחור לומד. כן? באיזה כיתה הוא לומד? הם הוא לומד אצל הרב בן יעקב, הם לומד אצל הרב אטינגר. חשוב להם לדעת. מה הוא המן התורני שלו? אפשר להתחתן. אבל עכשיו הזוג הזה מגלה למרבה הפלא, אני אומר זה במובן החיובי עכשיו. הם התחתנו עם שאיפה כזו, כן? שאיפה פה. שאיפה מוסרית, רוחנית, פה. זה סיבה מספקת, יש כבר קורת גג שאפשר להכניס ניגודים. ועכשיו, בחיים משותפים, הם התעלו לשאיפה שהיא פה. פתאום הם הולכים לגרעין תורני, הם מכירים גרעין תורני, פתאום הם יוצאים לשליחות של 3 שנים בחול, במונטריאול, במסירות נפש נפלאה, ללמד ילדים יהודים. וואלה. אחרי זה פתאום הולכים להקים יישוב חדש. כן? פתאום הוא הולך ללמוד רבנות והיא דוחפת אותו לזה. הוא נעשה פתאום רב בישראל. השאיפות יכולות להתקדם. וכמובן שאתם מבינים שככל שמתקדמים, אנחנו יכולים לנהל את הניגודים בצורה יותר מצלחת. אנחנו לא חייבים להתחיל משאיפה של משה רבינו. כמו שאמרתי בטיפשותי לאשתי, ששאלה אותי מה אני שואף, אז אמרתי לה לא פחות מנבואה. אבל אם... אני עוד לא במידת הזהירות בכלל. לא פחות מנבואה. אז היא נבלה מסכנה. אוי, אוי, אני ממש לא שם, אני ממש לא שם. מה לי ולזה? אבל עפתי על עצמי, כאילו. הייתי באורות, כן. אבל זה לא השאיפה שלי. לאמיתו של דבר, השאיפה שלי באותם ימים הייתה הרבה יותר צנועה. הרבה יותר צנועה. מסילת ישרים. קצת זהירות, קצת עבודה, חשבון נפש קצת. כן? אהבת לימוד, מחשבות, עיוניות, קצת להיכנס פנימה, לשאול שאלות, תכלית החיים. זהו הכל, נגמר סיפור. הייתי עוד בחיתוליי. אבל זה הספיק בשבילה. בא לה תשובה בראשית הדרך. מצא בחור שעובד על עצמו, שאוהב לימוד תורה. יאללה, זה מספיק, נגמר. ככה התחתנו. ובסדר גמור. לא הייתה לנו בעיה. הניגודים אפילו היו ניגודים משלימים. יש ניגודים שהכאיבו לנו יותר, כי עדיין היינו קצת שנינו אנוכיים במידה מסוימת. עם כל השאיפה שהצגתי עכשיו. אבל עדיין זה היה... גם הציעו לי לא להתחתן באותה תקופה. היה רב שאמר לי לא להתחתן. אני עברתי על דבריו. כי הרגשתי שבמקום מסוים אני רוצה ברית. עד כמה שהדבר הוא משונה. כן, חזרתי בתשובה בגיל 24. לפני כן לא חייתי בחברה שקידשה את הזוגיות. כן, גם לא ראיתי בביתי איזה זוגיות בשמיים. סלח לי, אבי מורי, שיחיה לאורך ימים טובים, ימים מורתי עליה שלום. אבל לא ראיתי, גם לא הייתי בבית. אני גדלתי בחוץ. אני קיבוצניק, הייתי בבית היתומים. כן, מה שנקרא, בטיפול, בחברת הילדים. לא גרנו בבית, לא. היינו באים לשתות קפה, לאכול עוגה, אני יודע. גם לא ראיתי דוגמאות מי יודע מה בקיבוץ, כן, זוגיות. כשהתבגרתי, כשהתחלתי לפקוח את העיניים, גם ראיתי שיש בגידות ויש פה ויש שם. לא ראיתי מי יודע מה הדברים. חזרתי בתשובה. אבל היה לי רצון אז לאהוב. באמת, לקשר מחייב. קשר של עבודה משותפת. עם זה באתי. כולה. זו הייתה השאיפה שלי בראשית התשובה. 8 חודשים אחרי החזרה בתשובה, אפילו פחות מזה. פחות מזה כמדומן, כן, פחות מזה, די. 6 חודשים, 30 שנה. השאיפה הזו הספיקה. אבל התנאי היה שהשאיפה הזו משתדרגת עם הזמן. כי אם היינו נשארים על השאיפה הזו בלבד, היא לא הייתה יכולה לפרנס את הניגודים שהתחילו לעלות אט-אט ולהתגלות בתוך הזוגיות. הניגודים, עצם העובדה שאיש אהב אני איש. זהו. וגם הבדלי, מאיפה היא באה, מה הרקע שהיא צמחה בו. אני גדלתי בקיבוץ, היא גדלה בעיר. אוקיי, הבדלים. הדברים שהשפיעו עליה בחייה, צורה שהיא גדלה, בית הספר שבו הייתה, החברה שהיא חייתה בתוכה, חייתה בתוכה. המוזיקה שהיא שמעה, הספרים שהיא קרה. מה אני קראתי סך הכל? דני דין, סיה ילדה מאפריקה, מה קראתי? מה היא קרה? כן? מה היא התלבטה? איזה ספרים? יש הבדלים. אבל התנאי היה, זה לא היה תנאי כתוב, אבל היה ברור לשנינו שאסור לעצור. אם אנחנו עוצרים בגיבוש השאיפות והרצונות, לא נוכל להחזיק מעמד. לא נוכל. היינו חייבים. ולכן מיד החלטנו, כן? אני קיבלתי על עצמי, היא בגבורה גדולה, נתנה לי את האפשרות הזו במסירות נפש נפלאה. לתת לי ללמוד 6 שנים. האופן שבו היא שחררה אותי ללמוד, היה מרחיק לכת באופן קיצוני. עד כך שאני רגיל עד היום להגיד, היא לא אוהבת שאני אומר את זה. ספק אם חינכתי את הילדים שלי בכלל. היא לא הייתה נוצנת לעשות כלום. הייתי אולי בתחילת הלילה, כן? כדי שתוכל לישון קצת, הייתי נותן חלב לילד קצת, כן? שירדם והולך לישון. ולפעמים, הייתי קם בוקר מוקדם באותם ימים, שעות מוקדמות מאוד ב4, אז הייתי נותן לו איזה בקבוק לילד, כן? והולך ללמוד. חוץ מזה, הכל התנהל, כן? על ידה. הייתי פנוי ללימודים לחלוטין. אבל זה היה חשוב, כי אם אני הייתי מאבד גובה רוחני, אם הייתי מאבד גובה רוחני, לא הייתי יכול להחזיק את המשוואה הזאת. לא הייתי יכול להחזיק את המשוואה הזאת של יואב ומאירה. לא הייתי יכול. היינו מספיק נבונים, כן? כדי להבין שאסור לנו לעצור. חייבים להתקדם. לפתח את החזון. להעמיק אותו. אפשר לחשוב את החזון. אל תדאגו, לא הקמתי שום ישיבה, ולא... לא חזון. ברוך השם. אני שמח מאוד במה שמתהווה. ברוך השם. שמח מאוד במה שמתהווה. כן? הנה, אני יושב כאן, מלמד. זה לא דברים שעשיתי פעם. מי חלם על זה בכלל? כשהתחלתי תהליך התשובה. מי חלם על זה בכלל? שאני יושב בכאן... עד היום, אם כנס לפה עכשיו איזה קיבוצניק, בין 60 או 70, יראה אותי יושב ולמד כאן, הוא לא יודע מה לעשות, הוא יבל מוחלט. אגם שאול בנביאים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. מה זה? זה יואב בן חלב, מלמד. בשבילו אני יואב בן חלב, בשבילו אני... כן, אני הילד ה... מה זה? מה? הוא מלמד? תראה איך הוא יושב, תלמידים יושבים וזה. אני לא חלמתי על זה. לא הייתי שם. אבל עם הזמן הדברים. וזה מה שמאפשר לנו היום. מאפשר לנו. כן? את היחד הזה. עם כל השונים. טוב, הבנתם את העניין. הבנתם את העניין. פחות או יותר, זה הכיוון. זה מה שהוא אומר כאן. אבל עובדה זו אינה משנה כלום. השותפות של איש ואישה היא ברצונות ובשאיפות. ואינה תלויה ברגע שלהם וברמת עיונם והתעניינותם בסוגיות מופשטות. ההבדלים האלה יתבררו כהבדלים משלימים בסופו של דבר. החזון יארגן את הכל. החזון יסנטז את הכל. לא יתשטש. החזון יראה איך הכל זה ענפים של אותו עץ. כן. השותפות מתבטאת בעיקר בנפש. בהתמסרות. או ברצינות. ההתמסרות והרצינות, מה שקרוי כאן בנפש, זה כבר כמובן מישורי העבודה. העבודה, כן? היומיומית, שמתפתחת לרגלי השאיפות והרצונות. אבל מי שיכנס לזוגיות בלי שאיפות ורצונות, שידע לו, הוא מסתכן. אבל ברוך השם, החבר'ה פה נבונים, הם יודעים את הדברים האלה, הם יודעים, לא נכנסים לשטח האש הזה, כן, של זוגיות, בלי חזון כלשהו. חבר'ה יודעים, יודעים את זה, ברוך השם. אבל מי שנכנס לשם בלי חזון, בלגן גדול. בלגן גדול. זה לא יאומן לאיזה רדידות אפשר להגיע בזוגיות בלי חזון. יש הרבה בתים בישראל, יש הרבה בתים. אין שם חזון. יש שם הישרדות, יש שם קיום, אבל אין התפתחות. החיים האלו הם, הבתים האלו, הם מתקיימים מכוח האנרציה. לא מתפתח שם תצרף, פאזל. הפסיקו החיבורים של השונה. החיים הם יותר זה לצד זה ולא זה משלים את זה. שלא לדבר על הזוגות שהם ככה, התנגשויות. יש ככה, זה לצד זה, יש. ככה, ברוך השם. גם בזה יש עומקים שונים. יש כאלה שמתמזגים ככה, יש כאלה שמתמזגים ככה. ויש את ההתנגשויות. חיים שאין בהם חזון, אתה תמצא או את זה, או את זה, או השקה קלה מאוד. השקה קטנה מאוד של חיבור, שאיכשהו מאפשר את השרידות של הקשר. ככה זה עובד. המון בתים... הזוגיות, כן, ככה היא נראית. משהו מאוד קיפעוני, מאוד כפו. מתנהלים חיים ברמה הטכנית, תקנה, תעשה, תוריד, כן, תשפוך, להביא את הילדים, זה פה. זה אחד המשברים הגדולים שילדים גדלים בזוגות כאלו. שילדים גדלים פורחים מן הקן, האיש ואישה מסתכלים אחד על שני, מי אתה? מי את? אוי ווי, מה אנחנו עושים פה ביחד בכלל? לא ברור. אתה יכול לקרוא את זה. זה אולי נשמע קצת דרמטי. וצריך לדעת, כן, שמגיעים לגיל, שבני הזוג חוזרים להיות זוג צעיר. אבל רק בהפרש של 50 שנה מאז החתונה. עומדים פתאום אחד מול השני. איפה ילדים? שיופ, כולם פרחו, משפחות. והנה פה הם מוצאים את עצמם, באותו המטבח, באותו הסלון, באותו חדר, המיטות. ולא ברור לי בדיוק מה הם עושים ביחד. מאוד מוזר. מה לי ולך? לא פשוט. זה אחת הסיבות שבדורנו, תופעה מוזרה מאוד, אנחנו רואים אותה אולי ב-20 או 25 שנים האחרונות, שאנשים מתגרשים בגילי 60. דבר מופלא ביותר. איפה שמענו? טוב, אתם צעירים. אני כבר, בכל זאת, כן? קצת מבוגר, כן? לא אגיד לכם את הגיל שלי, שלא תיבלו, אבל בתקופה שאני הייתי נער, לא התגרשו בגילים כאלה. לא התגרשו. גם בגלל שהגיל הזה, הדורות האלה הם יותר מתירניים, אנשים אבל חווים את החוויה של הזרות, אנשים שלא הייתה להם שאיפה. הזוגיות, כן, התנהלה בלי חזון ושאיפה משמעותית, אלא כוח האינרציה וההכרח של גידול הילדים. אבל פתאום שהילדים נעלמים, מגלים את העובדה שאין לנו שאיפה משותפת. ואז אנשים לא מססים, והם פוסעים אל הגיל השלישי, גיל הזהב, כן, כל אחד פוסע לדרכו. אפשר גם אולי לקחת איזה מישהי, מי יודע כזאת, גם כן, איזה פרק ב' כזאת, כן? אולי תמצא לה מישהו, או ימצא לה מישהו, מישהי, וככה איכשהו. אבל זה יכול לקרות. זה מה שקורה שלא מתחזקים שאיפות ורצונות. בסדר? אז זה בנוי על, נקרא עוד פעם את התנאי, השותפות מתבטאת בעיקר בנפש, בהתמסרות וברצינות. ולאו דווקא בביסוס הדברים בעומק העיוני שלהם. תדע לך, יש כאלה אומרים, איך אמר לי מישהו? היא יודעת להסתכל לעומק. אמרתי לו, למה צריך להסתכל לעומק? מה, אתה רוצה ללמוד את המהר"ל? לא, אבל יודעת להתבונן בדברים, ודאי שיודעת להתבונן בדברים, בדרכה שלה, ודאי שיודעת, יש לה בינה יתרה, היא אישה. אבל אם אתה מחפש את ההתבוננות שלה, שהיא תהיה כמו שלך, זה לא. עכשיו, זה לא אומר שהיא לא יכולה לעשות את זה. יכולה ללמוד קטע במהר"ל, יכולה להבין את זה בהבנה גברית, לעשות אפילו מעמד של לימוד, מה שנקרא לימוד תורה, אבל זה לא מתאים לה. כל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. זה לא שאי אפשר ללמד אישה תורה. אישה יכולה ללמוד תורה. אישה יכולה ללמוד תורה במובן הגברי, ויש גם אנשים שעושות את זה. לומדות שוטים, מהלכים בגמרא, כן? קונה פוסקות כאלו, יש כאלה. אבל זה לא התפקיד שלהם. לא, זה לא שתפקיד, זה לא מה שהן מצוינות. לא את זה צריך לחפש, שמחפשים התאמה, צריך מאוד, כן, זה שייך, כן. ברגע שמחפשים שאישה תעמיק באופן שאני מעמיק, אז זה שייך למה שאמרנו, בהתחלה, שהוא יוכל, חושב שהוא צריך ללמוד עם אשתו יחד תוספות. או שאשתו תבין את מהלכיו באורות הקודש. כן? זה לא בסדר. אתה מנסה לטשטש אותה. אתה מנסה למשוך אותה לעולם שלך. תן לה מרחב. תן לה את המרחב שלה. תן לה את האופי שלה. עיקר תרומת אור. עכשיו פה שני קווי ההבדל. דיברנו על זה אתמול בעניין של זרע וביצית, זוכרים? הכוח המקבל של האישה, כן? שיש לו כישרון בלתי רגיל. כן? מבחינה ביולוגית דיברנו אתמול וראינו. איך האישה מסוגלת לקלוט את הזרע, היא לוקחת את הזרע התמציתי הזה של האיש, כן? בעצם שגודלו הוא ממש מילימטרי, היא לוקחת את הזרע הזה, תמצית החיים הזאת הבלתי נראית, שלא במיקרוסקופ. היא מכניסה את זה לתוך הביצית, הביצית משתרשת ברחם, ומתחיל פעולה מדהימה של פיתוח פרטי החיים. כי המצב של הזרע, אין פרטים, יש לך כלל. כל האדם, הנה עכשיו תראו כל אחד מאיתנו, היינו כלולים בתוך הזרע. מה עושה האישה? היא לוקחת את הזרע הזה ומפתחת מזה יצור חי. עם רמח איברים ושסה גידים, או רנב איברים ושסה גידים. הכישרון הביולוגי הזה הוא בא לידי ביטוי גם ברמה הנפשית וגם ברמה הרוחנית. רק צריכים להיות יותר מכוונים עם חשיבה עדינה, לראות איך זה מופיע במישורים הנפשיים והרוחניים. אבל את אותו הדבר היא עושה במישורים האלו. זה נקרא אם כל חי. איך נקראת חווה? למה נקראת חווה? חווה? אם כל חי. מה זה אם כל חי? היא האימא של החיים. כלומר, היא מפתחת את החיים. היא נותנת לחיים את המעמד הקיומי המבוסס שלהם. ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית. אל תיטוש, תורת אמך. האמא מעניקה את היסודות הטבעיים של הקדושה, שאמא הולכת עם הילד הקטן שלה פה לטייל בגן. הקשר שבינה לבינו, אישה יראת שמיים, עם צניעות, הצורה שהיא מדברת לילד, כן? צורה שהיא מדברת אליו, מה שהיא מזרימה אליו, את הנינוחות שלה, את הענבה שלה, את הקבלה שלה, היא מזרימה אליה. איזה ביטחון מרגיש הילד במחיצתה, איך הוא מחובר אליה, איך הוא סופג ממנה. הילד מקבל את היסודות המוסריים, הבסיסיים, הטבעיים, האמא. בלי עומר ובלי מילים, בלי נשמע קולה. היא לא מלמדת או מסילת ישרים ולא שום דבר. אלא ממה שהיא קלטה בבית אבא, מה שהיא קלטה באולפנה, מה שהיא קלטה מבעלה, הכל עובר ונקלט בנפש ומקבל מעמד של בינה יתרה. ומזה הילד סופג. הוא סופג המון. עולם הציורים של הילד, בלב, עולם הציורים, הוא נקלט מהאימא. יש לו בסיס רחב, הוא מקבל מנה אהבה, ביטחון, כן? כל מה שהוא צריך כמובן מבחינה חומרית, מבחינה נפשית, כן? הוא יוצא עם בסיס חזק מאוד, ואז בגיל 3, כשהילד כבר מתחיל לדבר, אבא בא ומלמד אותו תורה, שזה הופעה יותר גבוהה, שהיא יותר גבוהה מהטבע המוסרי של האישה, כן? מהטבע, מה שנקרא הקדושה הישראלית הטבעית של האישה. אז אבא מגיע ומביא תורה. הדברים האלה מתמזגים יחדיו. מתמזגים יחדיו. אבל האישה, הכישרון שלה זה לקחת את מה שבא משמיים כמו אדמה. הגשם יורד על האדמה, האדמה סופגת את המים כמו רחם האדמה, והיא מגדלת את הזרעים שיש בתוכה. זה אישה. אישה היא מגדלת זרעים, יש לה כישרון בלתי רגיל. אבל אם האיש הוא עקר, אם האיש הוא עקר, הוא לא מזריע אותה בזרעים נפשיים ורוחניים, מה היא תגדל? תגדל שלו. לא גדל שלו. זה בעיה. טוב, סטינו קצת מהעניין. זה רק בדרך אגב, זה נספח לנושא העיקרי שעליו דיברנו. האישה היא מגדלת. אמא אדמה, האישה היא מגדלת. יש לה כוח, גידול, יוצא מרגל. מה שאתה מכניס בה, זה מה שגדל. אפשר להרוס אישה, גבר שיש לו השפעה שלילית על האישה, היא מפתחת את ההשפעות השליליות, ויכולה לרדת מטה-מטה. עד כדי כך שסיבת החורבן, איך אומר הנביא? יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. אומר רב קוק, מסביר, למה הנביא מציין את הירידה של הנשים, דווקא הירידה של הנשים כסיבת החורבן? כי האישה או הקלקול של האישה, הוא מבטא את הקלקול ביסודות. הקלקול של האיש, זה קלקול שנוגע לחלקים יותר חיצוניים, שכל, אבל הקלקול של האישה, זה מראה שהקלקול הגיע עד היסודות הטבעיים. שכדי לתקן קלקול כזה, זה קוראים לזה טוטלוס. עכשיו צריך גלות של 2000 שנה. או ש-70 שנה. אחרי זה חוזרים לעוד 200 שנה ו-2000 שנה. הקלקול של אנשים הוא מבטא קלקול ביסודות החיים. גבר שהוא משפיע על אישה, זרעים ארסיים. למרבה הפלא, היא נהפכת לפונדקאית של הזרעים האלו. והזרעים האלו עם הארס שבהם, שהם חודרים לנפש הנשית, עכשיו היא רחם שמגדל בתוכו ביצי צפעוני. והאישה הזו יכולה להיות מקולקלת ברמות, זו היא זבל. יכולה להיות מקולקלת ברמות, אם היא מושפעת מן הגבר. היא מגדלת לו קוצים, דרדרים, כתוצאה מחטא אדם הראשון, זה מה שקרה. חטא אדם הראשון, הוא גרם להזרעה שלילית של הקרקע. שכתוב שבמשך מאות שנים, אדם הראשון עד שהוא ילד את שט, הוא ילד לילין ורוחין, שדים הוא היה יולד. מה זה אומר? ההשפעה ירדה. האיש והאישה, אדם וחווה, ההשפעה ביניהם לא הצליחה להוליד את הגידול המקווה, כתוצאה מחטא אדם הראשון. זוהמת הנחה שנספגה בהם, גרמה יחסי אישות והשפעה של גבר אישה, שלא הצליח להצמיח את הצמח טוב. אבל זה עניינה של אישה. ושגבר לא בא עם חזון הביתה, אז אחרי זה יכול להיות שאשתו, היא תהיה אישה סוטה. כן? עד כדי כך. התחפש להרפתקות בחוץ. הגבר הוא לא מספק. הוא לא עושה לה את זה. הוא מגיע הביתה, יושב מול הטלוויזיה. מפצח גרעינים. מכבי, הפועל. מכבי, הפועל. פוליטיקה, טורקיה, רומניה. מה זה גבר זה? במקרה הגרוע, היא הולכת יחד איתו את המסלול הריקני הזה. במקרה הפחות גרוע, היא מבינה שהיא פספסה פה את החיים, האיש הזה. הוא לא מצליח לרומם אותה. היא לא זוכה על ידו לגדל בתוך רחמה הנפשי, גידולים משמעותיים. ואז היא מתחילה לחפש הרפתקאות אחרות. זה נקרא אישה סוטה. וזה גם נרמז ברש"י. למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? מה אומר רש"י? מלמד שלא, מי שלא מביא מעשרותיו לכהן, סופו שמביא את אשתו סוטה לכהן. הרי אישה סוטה, כדי לברר אם היא סוטה, צריך להביא אותה לכהן, ואז משקים אותה במים האלו וכל דבר הזה. מה הקשר בין השניים? מלמד שמי שלא נותן מעשרות לכהן, מי לא נותן מעשרות לכהן? איזה טיפוס לא מביא מעשרות לכהן? מי שלא מחשיב את כהני הרוח של עם ישראל. שלא מביאים תרומה לכהן, זה מראה את היחס שלך לעולם הרוח. הכהן הוא לא מספיק חשוב לך כדי להביא לו תרומה. אם זה ההתייחסות שלך לעולם הרוח, לנציגי הרוח, הכהנים של עם ישראל, בתוך הבית שלך אין חזון. אל תתפלא שאשתך עושה עיניים למישהו שאולי מציג לה איזשהו אנרגיה אחרת. אצלי את תתעלי. אצלי, כן? אז היא הולכת לנסות שם. להגיד לה שזה בסדר? זה לא בסדר? זה אישה סוטה? והיא מחרץ דינה חס ושלום? היא תמות. אבל יש פה נקודת זכות, או נקודת חובה לבעל. אסור לנו לגרום לנשותינו להיות בבחינת סוטה. גם אם היא לא עושה את זה בפועל. אבל כן? אסור שנשותינו תגיעו למצב כזה, שהן הולכות לשמוע שיעור של איזה רב, והן חוזרות משם באיזה מין התעלסות כזו. כאילו באיזה נימה בוגדנית. איזה דברים הוא אמר? פשוט הוא החיה אותי. והגבר צריך לשמוע שיש מישהו שבעצם בונה את אשתו, אבל זה לא הוא. איפה הוא? ואיפה ההשפעה של אותו הגבר? גם זה אישה סוטה. כשהיא הולכת לשיעור של הגבר, זה יכול להיות יובל אשרוב, זה יכול להיות, הם מסתכלות על הרבנים ככה. זה גם סוג לפעמים של אישה סוטה. כשהיא מגיעה הביתה, אין לה דיבור אחד של תורה. אין לה איזה רעיון מבריק. איזה מגמה, איזה בעירה, זה דבר. אז היא מתנחמת בחיקו של הרב ההוא והרב ההוא והרב... חלילה, חלילה, לא מעבר ל... לא. זה יכול להגיע גם לשם בסוף. והיו דברים עולם. אבל נשים מפצות על הדלות במערכות היחסים שלהם הרבה פעמים, בזה שהן נאחזות בקרנות המזבר של הרוחניות, כן? בזה שהן הולכות לשמוע שיעורים ומתענגות ומסתכלות על הפנים של הרב, מסתכלות על העיניים שלו, על הברק שלו, על הזקן הארוך שלו, על שפת הגוף הנינוחה שלו, על העוצמות הפנימיות שלו, וכאילו, כאילו הם, הוא מפרה אותם. זה דבר שמדברים עליו עם נשים. זה דבר מסוכן. במקום שתמליכי את בעלך, במקום שתזרזי אותו ללכת לבית המדרש, שהוא ידריך אותך, הוא יפרה אותך. במקום זה את הולך לקבל את ההפריה שלך מרב אחר. ולפעמים זה מגיע למקום מסוכנים. היא מתחילה להתאהב ברב ההוא. מתחילה להתאהב בו. טוב, נעצור כאן. פעם בא נדבר על ההבדל הזה כפי שהוא מנוסח, ההבדל ביניהם, בין איש ואישה, כפי שהוא מנוסח פה בדברי הרב.